כסיום לסדרה הנוכחית על חכמי ישראל בדור הרביעי של התנאים ושלפי השמד, ראוי לעיין כמובן בסוגיה של עשרת הרוגי מלכות. אז רענון של כמה פרטים עובדתיים. הבית חרב לפני למעלה מ-1900 שנה. 1914, כמה מיינים, אבל בערך. גם החורבן ומה שנלווה אליו היה כרוך בכמה וכמה תופעות של מסירות נפש, של קידוש השם, אבל כנראה לא בצורה שיטתית של עקירת הדת. צריך לראות את הדברים בפרספקטיבה רחבה יותר של העמדה של האימפריה הרומית. להוציא למשל, בשביל לחדד את ההבדל, מהפעולות של היוונים בימי אנטיוכוס. מה שאירה באמצע ימי הבית השני, זוהי התופעה הראשונה בתולדות האדם של ניסיון לכפות דת אחרת, השקפת עולם אחרת, דהיינו כפייה דתית במובן הברור ביותר של אילוצים, לא חשוב עכשיו מה היו הסיבות, של השקפת עולם, מנהגים וכו', כמו שאנחנו מכירים מסיפורי חנה ושיבת בניה וכל המסגרות הללו של כפייה דתית. על רקע זה, אני אומר את זה במאמר המוסגר, צריך להבין את ההיסטוריות של תופעת המכבים. זוהי תופעה של אנשים שמוכנים, זה גם כן לראשונה בתולדות האדם, מוכנים למסור את נפשם בשביל השקפת עולם. זו תופעה שהעולם לא הכיר לפני. אצל האימפריה הרומית זה לא היה כל כך חד. שם היו אינטרסים כלכליים, מדיניים, צבאיים אחרים, והחשבונות של העניינים הדתיים היו משניים ואולי בדרגה הרבה יותר מאוחרת. אלא כמובן שהיו אי פה אי שם תופעות של מסירות נפש בשביל אותם ערכים שעליהם נלחמו נניח בשילי הבית השני של קידוש השם וכו'. 70 שנה אחרי זה באו הגזירות של אדריאנוס ומרד בר כוכבא. כאן כבר מופיעה הגזירה או התופעה הזאת של גזירות על דת. יש אומנם הטוענים, ויש ראיה לדבר הזה, שאם אני לרגע רוצה ללמוד את ההיסטוריה של רומא במשקפיים רומיות, לא ישב הסנאט ברומא וחשב איך עוקרים את דת ישראל. להם היה חשבון שיש שקט באגף הזה של האימפריה הרומית, יש להם חשבון של איזה יציקה של התרבות של האימפריה כולה לצורך החיזוק האימפריאלי, אבל לא איזה כיוון של שקילת דת חדשה ומחשבות חדשות. כיוצא בזה גם הגזירות על המילה וכו'. אצלנו כמובן זה נתפס בהלכה כרצון לעקור את הדת, כי זה בדיוק מה שהם רצו, אבל הם רצו את זה לצורך אחר. הדוגמה, הגזירה על המילה, יש מי שאומר שהיא קשורה במסור הסירוס באימפריה הרומית, והם בלי שהם נכנסו לגדרי הלכה, כן הטפת דברית, לא טפה, הם תפסו את המילה כסירוס, כצד מסוים של הסירוס. אז הגזירה שלהם על המילה נבעה מיסודות רומיים מובהקים. אלא לגבי דידינו, מה ינפקים מנהלים? הם רצו לעקור את המצווה. על כל פנים, כתוצאה מן מערכת הגזרות הללו, או עמדת צלם על הר הבית או דברים כגון אלה, בדתות אחרות זה לא עורר תגובה כל כך חריפה. כתוצאה מזה התעורר מעל בר כוכבה, וכל מה שבא בעקבות זה, והחורבן של ביתר הביא איתו את אותו ניסוח שאנחנו מכירים, ונמצא העולם שלם. השיממון הזה שירד לעולם הוא למעשה שיממון קודם כל של כל מסגרת קהילתית, של כל מסגרת מוסדית, של סנהדרין, של בתי דין בערי השדה, של בתי כנסיות, בתי דין, הכל משובש. אין חכמים, אין חיי קהילה, אין בתי כנסיות. מה שיש במדרש איכה רבתי וכו', בלשון כל כך נוראית על החורבן ועל שפיכות הדמים וכו', הן תוצאות של המרד וספיחה. זה מה שהגמרא הבסיסית שלנו מנסחת, ונמצא העולם שמם. עד שבא רב עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ואז גם אדריאנוס כבר לא חי, והייתה הקלה מסוימת. ההקלה הייתה, אני מדבר נניח 70-80 שנה לאחר החורבן, דהיינו מספר שנים לאחר קיקוי מרד בר כוכבא, ואז עולם התורה משתקם מבחינה זאת בייחוד בגליל, שקמות המסגרות המחודשות של בתי כנסת, של ציפורי, של אושה, מי שלא למד יבוא וילמד, מי שלמד יצא וילמד, הניסיון לבחלות מסגרות חדשות. כללית הייתה אווירה טובה יותר, אבל כנראה ששוט הגזרות לא התבטל לגמרי. כל עוד שלא הייתה מסגרת, לא היה למי לגזור, הכל משובש, העולם שמם. כשהתחיל התהליך הזה של השיקום, והאווירה הכללית הייתה יותר נמוכה, אבל בכן, היו תופעות, קשה לעמוד אם הן שוליות או לא שוליות, של איסור על תלמוד תורה, על תלמוד תורה ברבים, אולי זה היו גזרות מקומיות של נציבים מסוימים. כאן בנקודה הזאת שאנחנו, כל עוד של עולם התורה לא ישתקם, אין חכמי התורה לגזור עליהם. אחרי שהשיקום הזה מתבסס והולך, אנחנו מכירים תופעות של מסירת חכמי התורה להריגה, וכאן המשבצת של חלק מעשרת האומים. המקובל העממי שעשרת האומים מלכות זה תקופה דחוסה, מרוכזת, שהמערכת עבדה וזה אחרי זה בשעות נוספות וניסו את הכל. כשבודקים את זה בדיקה יותר מדוקדקת, אז מתעוררות פה כמה וכמה בעיות רציניות שקשה להלום את הנוסחה הזאת. הנה למשל המקורות שמופיעים בדף. כשאנחנו שונים את הגמרא בעבודה זרה המספרת על מותו של רב חנינא בן תרי, אגב הביטוי הזה עשרת הרוגי מלכות בכלל לא מופיע במקורות חז"ל הקדומים. בגמרות, במדרשים הקדומים, רק בתקופה יותר מאוחרת, במדרשים יותר מאוחרים, שהסמכות ההיסטורית שלהם, וממתי נתחברו לא כל כך ברור. הגמרא הזאת על רב חנינא בן תרדיון והסיפור על מותו על קידוש השם עומד כתופעה בפני עצמה, מבלי שמסופר על כל סוללת החכמים האחרת. זאת אומרת, התפיסה המקובלת היא, רב חנינא בן תרדיון כשהגיע התור שלו זה קרה מה שקרה. בגמרא לא נזכר, לא לשפניו מגיע, יש רב אלעזר בן פרתא אחד שהצליח להתחמק מן הגזרה הזאת. כיועץ לבזה, הגמרא בסנהדרין. שם הגמרא בסנהדרין היא בכלל קשה מאוד, רב מרגליות ומרגליות הים טיפל בצד ההיסטורי הזה. שם מסופר כשהוא אמר שהגזרה הצפויה הזאת על רב שמעון גמליאל ורב ישמעאל כהן גדול היא החמורה מכל. עכשיו כאן מתחילה הבעיה. אם תאמר שזה רב שמעון בן גמליאל, בנו של רבן גמליאל הזקן, אז אנחנו נמצאים 70 שנה לפני מרד בר כוכבא. אנחנו נמצאים עוד כשהבית קיים. זאת אומרת, אנחנו מדברים בימי החורבן ממש. אם זה רבי שמעון בן גמליאל, שבאמת גורלו לא נודע, דיינו אנחנו יודעים שרבן גמליאל הזקן נפטר בפני הבית, ורבי שמעון בנו עלה להנהיג את העם, והוא נעלם. הילדות שלו היא בעייתית. אם תאמר שזה רבן שמעון בן גמליאל, בנו של רבן גמליאל, ביבנה, אז אנחנו כבר נמצאים בתקופת קושה, וזו התקופה היותר נינוחה. אז יש פה כמה ניסיונות לגרוס. אלא מה? אם תאמר אחרי שזה רבי שמעון בן גמליאל של תקופת החורבן, הרי לך מיד שבעשרת הרוגי מלכות זה מתפרס על פני עשרות שנים. סוללה של חכמים שנתפגשה למלכות במתח זמן מרובה מאוד, ולכאורה מה הקשר ביניהם? גם אישיותו של רבי ישמעאל כהן גדול היא בעייתית. מי זה רבי ישמעאל? זה רבי ישמעאל בן אלישע, זה רבי ישמעאל החברותא של רבי עקיבא, שוב כמה גרסאות. דוגמה נוספת לקושי ההיסטורי, אותה גמרא בסיסית שעליה דיברנו כל השנה, על הפעולה המופלאה של רבי יהודה בן בבא. שהגמרא בסנהדרין מספרת על ההסמכה שהוא הסמיך את חמשת התלמידים ששיקנו את התורה. אז שם הגמרא מסתיימת מה הייתה צורת מותו כשתקעו בו את החניתות. הקיסר לא דיבר איתו, הוא לא דיבר, ואם לא שרבי יהודה בן בבא הסתכן בפעולה הזאת של חידוש הסמיכה, אז בכלל הוא לא היה מת. ואילו במדרש של עשרת הרוגי מלכות וגם בקינות על זה, כאילו הזמינו אותו, ואפילו מספרים שהיה ערב שבת עם כניסת מייחולו וכו'. שוב רב עקיבא, הגמרא המפורסמת, כשהגמרא מספרת כיצד נתבקש רבי עקיבא ובכל נפשך וכו', זה בכלל לא קשור לאיזה מערכת של המתה המונית. הבקדים הלך שעצמו. הרי לנו שבמקורות הללו של התלמודים אין הוכחה וגם לא תזכור על מה שמקובל כסדרת המוות של עשרת הרוגים. זה מופיע, אני לא יכול לומר אם ראשון או משהו כזה, אבל על כל פנים במדרש תהילים, כל הכל פנים במקורות המצוינים פה. רב שלמה גרובר כבר ביערות שלו על המדרשים האלה טוען שא' יש חילופים לא מבוטלים של השמות, ב' גם הפרשי השמות ביניהם הם גדולים. וגם כמובן התאריכים. שוב, במקורות האחרים המצוינים, כאן זה מתחיל להיות כבר כחטיבה וכאירוע היסטורי ריאלי בפרק זמן מצומצם ומרוכז, שכפי המקובל איך בדיוק המעשה הזה יראה. רבי יהודה קלוידימוס, בעל יחוסי תנאים והמוראים, זה רבו של רב לזר הרוקח, מאחרוני בעלי התוספות, הוא כבר מקשה את הקושיות הללו על רבי שמעון בן גמליאל ועל ניסיון לאפיין מי הוא רבי ישמעאל. והוא מעלה את ההצעה שאולי זה באמת בפרקי זמן ממושכים יותר. על כל פנים, מאז ימי הפיוט והמדרשים המאוחרים, אנחנו מכירים את החטיבה הזאת ואת החיבורים הפיוטיים על כל עשרת הרוגי מלכות. לפי המנהג האשכנזי זה מופיע בקינות לתשעה באב, אולי נזדמן לנו לעשות בזה, הקינה מתחילה ארזי הלבנון, אדירי התורה וכו'. הרכה מספרת על הרוגי מלכות. האמת היא, שזה מתיישב מאוד על הלב. תשעה באב, זה התאריך של החורבן, זה היום שמגלגלים חורבן ליום חייו, ובמידה מסוימת אתה עושה חשבון נפש לאומי, כל מה שקרה. אנחנו רגישים לכל מיני תיקונים של תפילות ופיוטים מודרניים בגלל הרפורמה ומה שהתחדש באירופה, נאמר ב-200 שנה האחרונות. אבל האמת היא שאנחנו מפספסים פה דבר מאוד בסיסי. החופץ חיים. תפסו אותו פעם בלילה מאוחר, הוא לא הרגיש שיושב מישהו בית המדרש. החופץ חיים פתח את ארון הקודש ועמד ודיבר ביידיש מדוברת לקדוש ברוך הוא וביקש על יולדת שמקשה ללדת. האמת היא שהחופץ חיים קיים בזה מצווה דאורייתא לכל הפוסקים, מצוות תפילה בעת צרה. אם יבוא מישהו היום ויחדש תפילה, מיד אנחנו נתקומם. אבא יסיים, יום העצמאות, כן המדיני, לא המדיני, מחדשים תפילות. אני מסביר לעצמי שהרגישות נובעת מזה. עובדה היא שבמקום שהבעיה הזאת לא העיקה, אז יהודים נשארים נורמליים. דוגמה של יהודי נורמלי בעל קליבר, הרב אופיר. הרב אופיר חיבר תפילות. יש גם תפילות שהרב קוק חיבר, אבל זה בכלל שם עושה עצמם. אני זוכר, הרב עוזיאל היה מחבר תפילות והיו מדפיסים אותם. מדוע? כי אצל עדות המזרח הרגישות הזאת לרפורמה ולשינויים לא השיגה אותם, ויהודי רצה להתפלל, אז הוא קיים דאורייתא. על תפילות אחרות אתה יכול להתפלפל עם זה דרבנן. היה לו משהו על הלב, הוא התפלל. אז אני יכול להאמין שאם מישהו ינסה היום לכתוב קינה על השואה, מיד הנוגדנים יתחילו לעבוד. מי יהיה עם הרפורמה, מסכילים, ציונים, אין נער. אבל באמת באיזה מקום שהוא זה חסר? אז נניח לקבוע צום לא, ולקבוע, על זה יש כבר דיון בין פוסקי הדור, אבל לקונן, להתפלל, אז יגידו, טוב, יועץ עם ידי חובה מספיק בקינה שישנו, מה אתה בא להוסיף עליהם? על כל פנים, תשעה באב כיום של חשבון נפש לאומי על כל האסון שבה מסביר כיצד הקינות של עשרת הרוגי מלכות שהן בתקופה אולי יותר מוכרת עובדי על מסעי הצלב, על גזרות תתנב מפורש, על שבריה מת, קינות של רשי, של אשכנזים יותר מאוחרים, מפני שבאמת היה חורבן גדול באירופה לפני 1,000 שנה, 1,100 שנים, 800 שנה, 900 שנה, ומילא זה נקבר גם ביום הזה של הכינו. אז זה עוד אנחנו מבינים איך נכנס פרסר את הרוגל. מה שצריך הסבר, והוא באמת קושייה, איך זה נכנס למחזור של יום הכיפורים. באמת באחרונים מבעלי עבודה, ביסוד ושורש העבודה, ועוד כמה הפליגו בפיוט האשכנזי הזה, אלה הזכרה, שהוא הפיוט על הסרט הרוגי מלכות. מה זה קשור ליום כיפר? אתה רוצה לזכור, תזכה. אבל... מה זה נכנס לסיפור הזה? האם תנצו לא מעפו לי יש מקום? זה קינה זה? מה שייך קינה? יום טוב. לא כל כך. פשוט, יסודות של יום הכיפורים אין אבל, מטשטשים בגלל עניינים חיצוניים של 5 ימים וכו', אבל יש הבדל תהומי בין היום טוביות של יום הכיפורים לבין החורבן של תשעה באב. והנה על פני השטח יש לך מחנה משותף, כאן אומרים עשרת הרוגי מלכות, כאן אומרים עשרת הרוגי מלכות, וחזנים מסלסלים ותירא וישמעו לעצמו ומנגנים. מה זה קשור ליום הכיפורים? המחשבה היא כמובן מאוד במדרשים המאוחרים העוסקים בעשרת הרוגי מלכות, אז כמובן שפה מתעוררת בעיה חמורה מאוד של בעיית הדמות, של הצדק, של הנהגת הקדוש ברוך הוא. והנה ההסבר המדרשי המצוי בגלל מחירת יוסף. כולם מרגישים את הקושי. כי אותה בניחה של אותו יהודי שנימק למה הוא לא שם בצום גדליה. כי אם לא היו הורגים את גדליה, הוא גם כן לא היה חי עד היום. אבל אם לא היו מוכרים את יוסף, מה נזכרת פתאום מחירת יוסף באמצע יום כיפר? מה שייך? מה העניין? אז האמת היא שיש פה דבר מעניין שמופיע ברמב״ם במורה הנבוכים, ציינתי אותו למטה. הרמב״ם במורה בחלק שלישי פרק מ"ו, החכמים שמו טעם היות כפרת ציבור לעולם בסעירים. מדוע? כפרת הציבור בסעירים, ועבור שחטא עדת ישראל כולה היה בסעיר עיזים, רמז למחירת יוסף הצדיק. זאת אומרת, הרבה מסתמך על מדרשים, וכתוב אצל יוסף הצדיק, מה יש חטאו סעיר עיזים? הרבה בעצמו הרגיש בקושי. פעם אחת השבטים מכרו את יוסף. ובמסגרת פעולות ההסוואה הם הביאו סעיר עיזים. אז לעולם כל יום טוב שצריכים לחפר על תומת מקדש וקודשה וכפרה מביאים סעיר עיזים, מה שייך, מה שייך העניין הזה? אז הרמב"ם מרגיש בקושי, ולא יהיה זה הטעם חלוש בעיניך. לא נימוק טוב, לא ככה. כי כוונת כל אלה הפעולות של הקורבנות ליישב בנפש כל חוטא וכל איש מרי שצריך לזכור להסליק חטאו תמיד, שנאמר ואני חטאתי נגדי תמיד, ושצריך כפרה על החטא הוא וזרעו וזרע זרעו בעבודה שתהיה ממין המרי ההוא. זאת אומרת, אם אחד חטא ממש, אמר לי פעם אבן שמואל זיכרונו לברכה, שאם הוא יזכה לכתוב פירוש על החלק השלישי של מורה הנבוכים, הוא יוכיח שהיסודות של חסידות ובושר מונח ברמב"ם הזה. והאמת היא שרואים את זה, זה ממש שפיץ מוסר שבמוסר. מי שחטא בממון יפזר ממונו בעבודה. אז התיקון שלא יהיה בזה. יהיה המרי בהנאות גופו, יגיע הרמב"ם הנורמלי מדבר על סיגופים. כי אם המרי בהנאות גופו, יגיע גופו וידריכהו בעבודת העינוי והצום ולקום בלילות. ואם יהיה המרי בנידה, יעמוד כנגדה באפר המידה, כמו שדיברנו בהלכות דעות, ובוודאי גם הוא מקבל שמונה פרקים. ואם יאמר לי בעיון, אם משהו לא בסדר בהשקופה, אז יעמוד כנגדו בפנות מחשבתו, אז שיקבע לו עיתים לחזק את האמונה. וכאשר היה אמר לי בסעיר עיזים, ומכיוון שרובץ עליו ועל זרעו ועל זרע זרעו, יסוד של סעיר עיזים, הייתה העבודה בסעיר עיזים. וכאשר התיישבו אלה העניינים בנפש, אם בני אדם יחזקו את ההרגשה הזאת, יהיה מביא בלי ספק להיות אמריקה שבין בני אדם ויזהר ממני. מכיוון שהתורה תדגיש את זה, בקרת העובר, מחירת יוסף, מחירת יוסף, בסוף היה אפיין. בסוף זה נגמר טוב. אבל האפשרות הזאת של המחירה, היא שמבקשים לשתול אותה בלב. ואז אדם יזהר עד שלא ייקשל ויצטרך לכפרה ארוכה וטורח. ואפשר שלא תשלם הכפרה, למרות כל זאת זה לא יהיה בסדר. וישמר האדם בעבור זה מן החטא, וזה תועלת מבוארת מאוד. ועלה בידך, זאת הכוונה. אז הרמב"ם כבר ניסה לקרב אל השכל את היחס הזה של המדרש בין סעיר עיזים לבין סעיר עיזים. בסדר? אז בזה אני יכול להבין אם היו באים ואומרים שיש יסוד של עשרת הרוגי מלכות של יוסף. נראה איך זה קשור לכאן. אבל מה זה קשור ליום כיפר? אז כמובן שזה הולך עם המדרש ש לא נמצאו בדור אחד, וזה קושי לא מבוטל, עשרה, זה אם אנחנו נקבל שכן באמת זה יהיה בדור אחד, עשרה במשקל שווה לעשרת האחים. על הדרך שהגמרא אומרת, ומה במציאה, שיש מקביל לאברהם יצחק ויעקב ורב חייא ושני בניו. זאת אומרת, אתה מוצא איזה המשכים מיניאטוריים כאלה, נגד עשרת האחים, ריכוז. ואני אומר את זה עם כל ההסתייגות ההיסטורית שאמרנו קודם, שאכן זה לא מרוכז. אבל כך מקובל, ריכוז של עשרה מגדולי ישראל שאין יכולים לחפר את זה. ולמה לא את האחים עצמם? מה השמים שמגבלים עליו? מה נסגרת פתאום? אז הדרך המקובלת היא שיום הכיפורים זה יום של שיחה. באמת, במחזור האשכנזי זה מופיע לקראת סוף חזרת השץ בסליחות, בפיוטים של חתנו. וכשאתה עושה חשבון והתוודו את אבונותם ואת אבונות אבונותם, דיינו עושים פה גם חשבון סך הכל היסטורי, אז יש פה קריאים בקשת סליחה, גם כמו שהרמב"ם אומר, על החטא הקיבוצי הציבורי הזה שמונה. לא, אז מבקשים סליחה, זה יום כפרה. אף על פי כן, הלב עוד לא מתיישב בדבר הזה. שמחתי כמוצא שלל רב כשמצאתי את הקטעים בספר היובלים. וזה כל כך מבריק לי, שפלא גדול בעיניי שלא מצאתי מי שכותב את זה. אז זה כל כך נפלא. כתוב בספר היובלים, ספר היובלים זה מן הספרים החיצוניים, כנראה מדרשים שלא עברו את הגושפנקה של חז"ל, ונתחברו כנראה בפני הבית עוד. זאת אומרת, בזמן ש... שלומר, הלל או שמעיה ואבטליון, על כל פנים, בזמן שחכמי הפרושים ישבו והרביצו תורה בירושלים, בארץ ישראל, נתחברו עוד ספרים. אבל לא כולם עברו את האישור החזלי, ולכן הם עבדו ונשארו בשפות לועזיות, ובדורותינו תרגימו אותם לעברית. אז כתוב בספר היובלים, ובני יעקב שחטו שעיר עזים, ויתבלו את כתונת יוסף בדמו, וישלחו אל יעקב אביהם, ויהי בעשירי לחודש השביעי. הספר היובלים שימר שמכירת יוסף והתכסיס שעשו האחים, זה היה ביום כיפר. זה היה בעשירי לחודש השביעי. ככה גוף הדבר היה, בסדר, הזדמן הדבר. אלא שבהמשך כתוב שם, על כן הוא קם על בני ישראל לענות נפשם בעשרה לחודש השביעי. מבוא היום אשר בו יבקו את יוסף אצל יעקב אביו, לחפר בו עליו בשעיר עזים בעשרה לחודש השביעי פעם בשנה, בעבור חטאותיהם כי העציבו את רחמי אביהם בעבור יוסף בנו. ויושם היום ההוא לתאר נפשם, ביום ההוא פעם בשנה. ויקומו כל בניו ובנותיו לנחמו, ויתאבל עליהם ימים רבים וכו' וכו'. מה שמסופר בתורה על התגובות של יעקב למכירת יוסף, יש לפנינו כאן כאין מדרש על זה. ואגב, פלא בעיניי עוד יותר, מדוע הרב כשר בתורה שלמה לא הביא את זה אפילו ביערות לכל הפחות. זה הרי כל כך מתבקש. מה שכתוב בתורה, ואם אנחנו יודעים כמה ימים הוא בחר, מה הייתה הפרוצדורה של הבחייה, אני יכול גם להבין ש... והרי חז"ל הרגישו בקושי הזה, איך יעקב ימים רבים אומרים שכיוון שהוא היה חי, אז הגזירת על המת שהשתקף מן הלב לא תפסה כאן. וזה הייתה איזו חתיכת ראיה שהוא עוד חי, טוב, אז זה פרשה מפני עצמה. אבל כשהיה היורצייט, היורצייט במרכאות, שהגיע עוד פעם יום הבחירה, אז יעקב מסתום וחשב בעצמו, גיבר, עשה שחק, עשה חשב מן הנפש. למה הייתי צריך לשלוח אותו, היי נהר? אז כתוב פה. ובוא היום אשר בו יבקו את יוסף אצל יעקב אביו. כאילו יש פה איזה רסיס של ראיה שהיה היום ההוא נקבע ליום בחייה במשפחת יעקב. עכשיו, אז מה כתוב? שלמה נקבע כיוון אחר. אנחנו יודעים במקורות חז"ל אחרים למה נקבע עשירי בתשרי ליום כפרה. זה בגלל מעשה העגל, זה בגלל סיום 40 יום האחרונים, וכבר דיברנו בזה וכתבנו בזה בהקשרים אחרים לגמרי. מה המכנה המשותף? ויקר משה למחרת יום הכיפורים היה. איך ההסבר הפשוט? יום גדול ונורא כיום הכיפורים לא יכול להיות שהוא נקבע על דרך ההזדמן. לא יכול להיות. ולראש השנה אנחנו אומרים, זה היום תחילת מעשיך. סימנו לבניך שיעמדו לפניי בדינוס. תדבר בניסן, יציאת מצרים, דבר בסיוון. יש לנו תאריכים משמעותיים. יום גדול כזה כיום הכפרה, מדוע הוא נקבע בתאריך הזה? אז מהלך אחד, זה היסוד הקשור לכפרה הראשונה של כנסת ישראל על מעשה העגל. הוא אומר כיוון אחר לגמרי. הוא מקדים עוד יותר. זה לא רק לאחר צאת ישראל ממצרים. זה קשור לאוהל האבות. זה קשור למה שהיה אצלי בחטא הקיבוצי הראשון. החטא הקיבוצי הראשון הייתה מכירת יוסף. ומה שלא כתוב בתורה, כפרת החטא הזה. אז מה שעולה מתוך ספר היובלים, כיוון שהכפרה הראשונה המתבקשת, לא כתוב פה שהיא אכן ניתנה לישראל, אבל מתי מתבקשת כפרה? על המעשה הזה, והמעשה הזה הרי היה בעשירי בתשרי. ויש ראיות ורסיסי ראיות שחזרו ושיננו את החטא הזה ואת האסון הזה במשך שנים בבית יעקב, בבוא היום אשר בו יבקו את יוסף, אז נקבע לחפר בו בשעיר עזים. אז זה הולך טוב מאוד עם הרמב״ם הזה. שעיר עזים זה הביטוי, ובכן, הביטוי הנמרץ ביותר, זה לא רמב״ם ממש, כי הרמב״ם מדבר על שעיר עזים של חטאות הנעשות בחוץ. וזה כל יום טוב, והם מדגישים, או השעיר לעזאזל או השעיר לשם, שעירי יום הכיפורים. השעירים של יום הכיפורים יש להם זיקה לכפרה על חטא של יוסף, של המחירה של ויבלו פתונת יוסף בדם. עכשיו עוד צעד הגיוני אחד. כל עוד שבית המקדש היה קיים, ביום כיפר צריך כפרה על החטא הקיבוצי הראשון, אז עבודת יום הכיפורים בשעיר היא מכפרת. כשחרב בית המקדש, אז עד רק הוא שיאלה גם הייתה. אז חוזרת השאלה, ומה יהיה עם הכפרה? הרי הרמב״ם לימד אותנו שצריכים לשתול את זה בלב, שזה טעונות כפרה. ואיפה יש כפרה? הרי חרב הבית. אז מה לכל הקורבנות האחרים? חסר לנו בשלמות הרוחנית. אז מי שחטא, לומד, אומר פרשת חטאת. עוסקים בדיני קורבנות, כאילו קרב חוצה. אבל החטא הזה שהיה עוד קודם, דהיינו, מכירת יוסף, ועליו בשעיר, נשאר לנו יום כיפר עם החטא הזה, יום כיפר, היורצייט של מכירת יוסף, ואיפה תבוא כפרה? אין בית מקדש. כאן נולד אלה אזכרה, כאן נולד עשרת הרוגי מלכות. עשרת הרוגי מלכות באו לאחר החורבן, ומתי שהיו עשרה כאלה שיכלו להיות במקום. אבל כל עוד שהמקדש היה קיים, הם לא היו צריכים להיות במקום, כי היה להם את המקדש. חרב המקדש, חזרה השאלה למקומה. הקטן צף ועלה, הוא צריך כיבוש, הוא צריך כיפור, הוא צריך מחילה. ואומר שאלה אזכרה, וכמה יפה שזה בא לאחר סדר העבודה. על מה אנחנו קוראים? כל אלה ביות המקדש על תילו, מראה כהן, מראה כהן, ועכשיו אין לנו. אז מה שמיד אחרי זה בא היסוד של עשרת הרוגי מלכות, מפני שזה הפועל יוצא עם הדברים האלה. אז זה הולך טוב מאוד עם מכירת יוסף, כי זה היה באותו יום, אתה לא יכול לשאול מה פתאום נזכרת.
היום הזה מזכיר את זה. אתה לא יכול לשאול למה דווקא זה מסליחס. אתה לא יכול לשאול למה הבית החוזר, לפי המחזורים, לא כנראה בפיוט המקורי, אבל במחזורים, חתן צורינו חתן, מזכירים אחד מהעורר מהות, חתן, חתן, עכשיו זה מוטל עלינו, אז עשרת העורגי מלכות האלה, הם אמורים היו לכפר על החטא. אז נתכפר החטא כבר, נו, אז מה אתה רוצה עכשיו? אז מה מקום לקינה? אני חושב שההסבר הוא פשוט מאוד. כמה פעמים עולים הרהורים בליבי כשאני קורא את צורת עבודתו של הרב קוק. הטרדות, השטויות שהעסיקו, האנשים מסביבו היו מטרידים אותו וזה. מה אנחנו היינו עושים? היו לוקחים חבר קוקיסטי, והיו מצמידים לו שומרי ראש, ואיש לא היה מעיז להפריע לו, והיהודי הזה היה כותב ומחדש ומלמד, והעולם היה ניזון לדורי תורות מזה. כמה כואב הלב, לא כתבו, מה שמדבר, היו הולכים עם טייפ צמוד, עם קסטות בלי הגבלה, ומקליטים את הכל, כל דבר אומרים, רושמים, מצלמים, מתעדים, וידאו, כל הדור, מה שמדבר. כמה העולם הפסיד מזה שהוא נפטר בן 70. אם היה חי עוד 10 שנים, איזה שמועות היה, מה שמדבר, מה היה קורה? זה חתיכת הישג שלנו, והדברים האלה. דבר על שואת אירופה. מה ההפסד ישיר נטו לנו? אז מלא רב שימן נפטר בגיל 82, אבל כשאתה הרב גוסמן שיחיה ויאריך ימים, כמה גוסמן לך כאלה היו באירופה? כמה תורה איננה כיום, כמה חסר לנו? מה הפשעת שאין חוששים איזה? למה שיעשינו את מה אתה חזבו? 40 שנה עברו מהשואה, אירופה הייתה מלאה בעילויים בגיל 20, היום הם היו יהודים בני 60 ואותם הרגו. אז ארץ ישראל והעולם כולו היה יכול להתמלא בתורה מ-400 אחוז ששו בכך מלובלין, פוילישר, בסדר, הונגריה על מאות תלמידי, מה? זה נטו הפסד, זה לא שאתה מקומם סתם, אתה מרגיש בפועל. היו ניצנים רבים של פיגול, היו יהודים מכל שם זה שמדיר את הרמח"ל החדש, הילצייטלין, היה כבר יהודי מבוגר, אבי עוד שמע אצלו תורה, הילצייטלין אם לא היה הולך על קידוש השם בפועל ממש, כמה עוד חידושים בזוהר ובמחשוב ובברסלב היינו זוכים, אדמו"רים, הרי ראינו, הרבי מגור עוד ניצר, אבל איזה שוללה הייתה, כמה מחשבת ישראל הייתה מתעשרת אם לא היה פה. כי היוצא בזה נלך צעד נוסף, אני הולך מן המובן אלינו אלא יותר מופלא. פזירות אשכנז, רש, כמה? מספרים על האור שמח שהיה מוטרד בגלל איזה עניין משפחתי שלא היה יכול היה ללמוד. אז תפסו אותו פעם אחת, ביתו לא הייתה בריאה בנפשה. היא פעם חטפה סכין ורצתה לדקור אותו. אז הוא תפס את הדלת ונעל שהיא לא תצא. אז נכנס מישהו ומצא אותו בוכה. אז האור שמח אמר, אתה חושב שאני בוכה על האסון שיש לי בבית? לא, זה אני מקבל, הקדוש ברוך הוא נתן. אני בוכה על התורה שיכולתי לחדש אם לא הייתי צריך להתעסק בזה. אז איך זה ענן? כמה תורה היה העולם זוכה? אם מישהו פעם עשה חשבון, כמה היה העם היהודי מונה היום, משתום יותר מאשר העם הסיני. מבחינת ביולוגית סטטיסטית פשוטה, אם לא היו משמידים אותו מדי דור, כמה תורה הייתה בעולם, כמה הבנה, כמה עמקות באמונה והשקפה, אם היו נותנים לעם היהודי לחיות נורמלי ולא גזירות, ולא היו שורפים חידושים, כמה חידושים הלכו לטמיון, פשוט כתבי יד בדור הזה, שלא לדבר בדורות הקודמים. צעד נוסף, הרמב״ם שייר לנו סדר יום. הרמב״ם באיגרת המפורסמת, כש יוסף אבן עקנין המתרגם של מורה הנבוכים מבקש ממנו רשות לבוא ללמוד תוך הבוסר, אז אומר לרמב״ם, תבוא ברוך הבא, אבל אני אין לי זמן בשבילך, רק בשבת. והוא מתאר לעצמו באיגרת קלאסית, עוד לפני הבוקר אני רוכב לאל קיירה, זה מרחק של כמה שעות על החמור, יש לו שם עסק עם ארמון המלך, ואני חוזר בערב, וחי השם, הוא כותב, אני כותב אליך את האיגרת הזאת, ואני נשען על הקיר, כי אין לי כוח, אני מרוב חולשה, אין לו כוח לכתוב. ובשבת אומר, צריך להגיד שיחה, צריך להגיד רושם, צריך להגיד זה, ואין לי מה. סוף דבר אומר, תבוא, אולי משהו יהיה. היו שואלים אותנו, כל קרם רוטשיל במדין רשותו של הרמב״ם, שכה ותלמד, אל תתעסק בדברים אחרים. כמה היה עולם, כמה מוירי נבוכים, ספר הנבואה, ספר ההשוואה, איזה תוכניות, אנחנו מכירים את התוכניות הסיפוריות של הרמב״ם, הם היו מתבצעים. כמה תורה, בסדר, אז שם אתה אומר, זה נתונים, אולי קצת אובייקטיביים, אבל יש נתונים שבכוח הזרוע השמידו אותם. אני לא חושב שיש לנו השגה מה היה העולם מרוויח אם הרמב״ם היה ממשיך לכתוב. אז ודאי שאני לא יכול לומר מה היה קורה אם רבי עקיבא לא היה נערה כפי שנערה. הבחיות על עשרת הרוגי מלכות הם השתיקה לקל בחומר מה היה קורה אם הרב קוק היה יוצר, ומה היה קורה אם גאוני אירופה היו ממשיכים ליצור, ומה היה קורה אם היהדות לא הייתה מתכרסמת בצורה כזאת, איך היה העולם הרוחני היהודי נראה אז? זה לא כל כך רחוק. הקושי הפסיכולוגי, מה זה נוגע אלינו עשרת הרוגי מלכות? והתשובה היא, עשרת הרוגי מלכות נוגע ישר לדף הגמרא שאתה יושב עליו. כבר אמרנו פעם אחת את אותו סיפור, אבל יש בו לקח נפלא. אז מסקיל אחד פעם אמר, בצורה צינית ומחודדת, אשריהם ישראל שלא נצטבו על פעמון בבית הכנסת שלהם. כי אם היו מצטבים על פעמון, הייתה לנו מסכת פעמון, שם היה כתוב, אלה מצלצלים ואלה לא מצלצלים, אלה צלצולים כשרים ואלה לא צלצולים כשרים. הוא אמר את זה כמובן בצורת בדיחה. שמרו את הבדיחה הזאת בבריסק, אז הרב בריסק אמר, חבל חבל שישראל לא נצטבו על פעמון בבית הכנסת. כי אם הם היו מצטבים, היה לנו מסכת פעמון, והיינו לומדים בכל כך נשמע, אלה מצלצלים ואלה לא מצלצלים, זה צלצול כשר, זה... היה לנו עוד מצווה, היה לנו עוד גילוי שכינה. בדרך זו, איזה בבלי היה לנו, עם עוד רב עקיבא, עם עוד רב יהודה בן בבא, עם עוד רב חנינא בן טרביון, איזה העמקה, איך היה העולם נראה אחרת עם עשרת הרוגי מלכות, בדורותיהם, בסדר, נעזב את ההיסטוריה עכשיו, בדורותיהם הם היו ממשיכים ליצור. אנחנו לא יכולים להבין מה חסר לנו, כי אנחנו לא מבינים על תורתו של רב עקיבא, אבל ניקח הרב קוק, עם כל פער הדורות האדיר הזה. אז אתה יכול להבין, ופה מה שאני מדבר, היה עוד דורות התשובה, היה עוד אגרות, היה... מה אני מדבר? מה היה? בכל שטחי התורה. עוד ריש מילין, אה? ריש מילין. העולם לא יודע, בשביל לספר לי כבר. היה יהודי אחד, מנשה אדלר, שכתב בלונדון שני כרכים אדירים גדולים פירוש על ריש מילין. וזה נשרף בהפצצה בלונדון. איזה כאבים היו. אז אתה מה יכול להבין? ודומני שהרב הסכים לחלק מן הדברים. אם היה היום פירוש של ריש מילין, איזה יצירה מופלאה. יש המשך של ריש מילין, כבר דיברנו כמה פעמים, יש המשך, צירופים. ראיתי חלק מכתב היד הזה. א', ב', א', ג', דברים נפלאים. ואם הרב היה כותב, אז אתה מבין כבר איזה אור היה בעולם. ועכשיו תאר לך, באיזה מיני קל וחומר, מה היה עם עשרת הרוגי מלכות? לא היו מתבקשים להריגה, איך היה העולם נראה? אז יש לנו שחק להיסטוריה קשור ליום כיפר, וזה ההסבר הנוגע לענייני הסעיר. אבל מה? האם בבין המצרים עושים חשבון היסטורי? מה הפסדנו? אז יש הצד הממלכתי, יש כבוד ישראל, יש היסודות של החורבן, אבל יש יסודות של הפער המוחני. היסודות של עשרת הרוגי מלכות זה ה... תהום שנפערה כתוצאה מהקטיעה שהשירה שלהם נפסקה באמצע.